שלום לכולם, אנחנו בפעם הקודמת עסקנו בפתיחת פרק ב' בהתחלת בירור מידת הזהירות. דיברנו שמידת הזהירות היא להיות זוהר מבחינה אלוהית, מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית, ממילא מבחינה מעשית, ומהמקום הזה אני צריך לשמור על גבולות גזרה ומסגרת שהם בעצם הכללים של הזהירות. ודיברנו שאדם צריך להיות זהיר לא רק במעשיו הטכניים, כלומר בהתנהגות המעשית שלו, אלא צריך להיות זהיר גם בעולם הפנימי שלו, המחשבות שלו, הרצונות שלו, העולם הפנימי שלו. וכדי שהוא יהיה באמת זוהר וזהיר, אז הוא חייב לתת לשכל האנושי והאלוהי שבקרבו, שהוא המנהל אותו, לנהל את הכוחות הטבעיים. ואם לא ייתן השכל לנהל את הכוחות הטבעיים האלה, אז חס ושלום, כמו שסיימנו פעם קודמת, לבלדי עזוב נפשו, עזוב נפשו לסכנת האבדון חס ושלום, ולא ילך במהלך הרגלו כי עיוור באפלה. אז אנחנו ממשיכים. והנה זה דבר שהשכל יחייבהו ודאי. כלומר, זה א' ב', א' ב' של הבנה אנושית, שכוחות החיים הטבעיים של האדם, הגוף והנפש, הם כמו שהרב קוק קורא להם, וגם כאן הרמח"ל מדבר על זה, הם כוחות עיוורים. מה שהוא קורא בהמשך, העיוורון הרצוני, העיוורון הטבעי הוא העיוורון הרצוני. יש, הכוח הגופני הוא כוח עיוור, בואו ניקח דוגמה, בסדר? נגיד שאני הולך ברחוב, לא אני, חתול הולך ברחוב, בסדר? יפה. חתול פוגש כוס קפה ברחוב. הנה, כוס קפה. יפה. החתול, נגיד, אוהב קפה. ישתה את הקפה או לא? כן, אם הוא אוהב, ישתה, למה לא? יפה. רק יש בעיה אחת לחתול. מה הבעיה? שאין לו ידיעה, אין לו שכל לדעת שהקפה הזה חס ושלום מורעל. יש בו רעל. ישתה את הקפה או לא? החתול.
הוא לא יודע.
הוא לא יודע, הוא חתול. מאיפה הוא ידע? חתול, חתול לא יודע. יפה, אז הוא ישתה. מה תהיה התוצאה? שיותר הוא לא ישתה קפה. נכון. זאת אומרת, גוף לבד, ללא הכרה שכלית, ומכוח ההכרה השכלית הזאת, הכרעה שכלית, על פי שיקול דעת, אתה שוקל את הצדדים ואתה מכריע, גוף לבד לא יכול להתנהל. גוף צריך מדריך. המדריך של הגוף הוא השכל. השכל שמיידע אותך, למשל בדוגמה הפשטנית הזאת, הקפה מורעל, חס ושלום, השכל שלך אומר, תשמע, לא משתלם ליהנות מהקופאין חצי דקה, ואחרי זה לא ליהנות מהקופאין 100 שנה. לא שווה. אז השכל עושה חשבון. נכון? אז הגוף הוא כוח עיוור, הוא לא יכול לנהל את עצמו בעצמו. הוא צריך כוח השכל. הגוף, הכוונה, כל יצרי הגוף, יצר שינה, יצר אכילה, יצר אמין וכו', וכל כישרונות הגוף. זה נקרא גוף. היצרים האלה לא יכולים לנהל את עצמם בעצמם. אם אדם אוכל ללא שכל, ישן ללא שכל, חס ושלום, עריות ללא שכל, אנחנו יודעים מה קורה עם זה. כל הכותרות של העיתונים מלאים מזה. וכן נפש, נפש הכוונה מידות. אדם צריך, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, להגדיר לעצמו את המידה, להגדיר בשכל, לשון גדר, הגדרה, לשים גבולות מדויקים. אם הוא לא יודע להגדיר את הנפש שלו, והוא אין לו שכל שמנהל את הנפש, אז זה נפש מתפרצת. אני אתן לך דוגמה, בסדר? אדם הלך ברחוב, יש לו אגו, מלא גאווה, כולו נפוח, יופי. הלך ברחוב, כל מי שזז הוא הגיע האדון, האדון הגיע, יפה. טוב, באמצע הליכתו ברחוב, הוא פוגש איזה כלב. איך קוראים לכלבים המאיימים המפחידים האלה? אמסטף, יפה, פוגש אמסטף בדרך, יפה, אמסטף הוא לא מכיר את האגו שלך, הוא אמסטף, יפה, אז הוא חורץ, הוא פותח את, את הפה, כן, עושה איזה תנועה גאוותנית כזאת, עכשיו היות והוא גאוותן גם כן האדם הזה, הכלב הזה, הכלב בן כלב הזה, הוא התגאה עליי, יפער פיו עליי, אני אראה לו מה זה, מתחיל להתנפל על הכלב, מי אתה בכלל שאתה פותח עליי את שיניך? יפה, מה תהיה התוצאה? הוא יותר לא יפגוש שם סטפים. כן. זאת אומרת, ברגע שזה מה שנקרא נפש, למשל כבוד, אגו, גאווה, שמגיב אל המציאות, ללא הבחנה שכלית, ללא הדרכה שכלית. אבל אם השכל היה מעורב פה, אז הוא היה אומר, רגע, קראתי בוויקיפדיה שאמסטף זה דבר מסוכן. לא מתעסקים עם אמסטף. ברגע שאמסטף פותח את הפה עם השיניים ביחס אליי, אני אומר לאמסטף, מחילה שהפרעתי לך בדרך, אני עושה סיבוב, כפי שוקף, להתראות. אבל היות באדם הזה הייתה חסרה לו הידיעה, הוא חשב שיש פה כלב פודל, הוא לא יודע אם יש לו עסק. אז האגו שלו התעורר, והוא עכשיו עומד בגאווה מולו, והתוצאה הייתה מה שהייתה. דוגמה לנפש, למידות נפש, שלא יכולות להתנהל בעצמם, באופן עצמאי. הן חייבות הדרכה שכלית. אז אם החושים המתגלים דרך הגוף, והרגשות המתגלים דרך הנפש, לא יהיה לשני אלה הדרכה שכלית, שכלית קודם כל אנושית, ואחר כך שכלית אלוהית, אין להם, לקוחות העברים האלה, עברים מלשון עיוורון, אין סיכוי לקוחות האלה לנהל את החיים של האדם. לכן, והנה זה דבר שהשכל יחייבו, הוא ודאי. השכל יחייב אותך לנהל את החיים על פי השכל. כי אי אפשר לנהל את החיים לא על פי השכל. אז אם אדם רוצה לסדר את מעשיו נכון, ולסדר את דרכיו בענייניו נכון, הוא חייב להתבונן ולפקח מתוך הפיקחות השכלית, הרוחנית, הפנימית. ואם לא, והוא הולך בכוח ההרגל, אז הוא כיוור באפלה. אחד ושלום, כמו שאמר מקודם, סכנת אבדון. והנה דבר, זה דבר שהשכל יחווהו ודאי. כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל, יש הבדל בין דעה והשכל, אבל נעזוב כרגע אולי משפט אחד. שכל זה יותר האינפורמציה, ודעה זה יותר השכנוע הפנימי והחיים על פי האינפורמציה הזאת. השכל זה, זה מה שאני קוראים היום knowledge. יש לי מידע, information, יש לי אינפורמציה. בסדר, דוקטור גוגל יש בו הרבה אינפורמציה, נכון. אבל הוא לא חי את האינפורמציה הזאת. הוא לא מבין את המשמעות של האינפורמציה הזאת. הוא לא יודע למשל לסלק חלק מהאינפורמציה שנמצאת בתוכו. הפרופסור גוגל הזה. נכון? אז והנה זה דבר שהשכל יחווהו ודאי. כי אחרי שיש לאדם דעה, זה יותר החיבור הפנימי, והשכל זה יותר אינפורמציה חיצונית, להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? אז אם אדם לא זהיר כי הוא רוצה להיות זוהר, כשהכלי המאפשר את הזוהר והזהירות האלה הוא השכל האנושי והאלוהי, אז איך הוא מעצים עיניו מהצלתו? זה כמו אחד שנכנס לעומק הים כשהוא לא יודע לשחות. אין לך את הכלי שמאפשר לך להתמודד עם הגלים. זה כמו אחד שעולה על מגדל גבוה וקופץ למטה בלי איזה כדור פורח או מצניח. אין לך את הכלי שדרכו אתה יכול להגיע למטה בביטחון. הכלי שהקדוש ברוך הוא ברא לנו להגיע בביטחון דרך כוחות הגוף והנפש אל המטרות הנכונות הוא השכל האלוהי האנושי והאלוהי. זה כל מה שהרמח"ל אומר בתחילת הספר הזה, למה הוא כתב את הספר. זאת הסיבה. לכן, כי אחרי שיש לאדם דעה והשכל להציל את עצמו ולברוח מאבדון נשמתו, איך ייתכן שירצה להעלים עיניו מהצלתו? אין לך פחיתות ועוללות, רע מזה ודאי. אדם יש לו כלי עבודה, הכלי עבודה היחידי שיכול לנהל לו את החיים. הוא מזלזל בכלי הזה, לא מכיר בערכו, לא משתמש בו, ואחרי זה הוא מתפלא, הוא קופץ מהמגדל גובה של 30 קומות למטה, ואחר כך יש לו טענה לאלוהים, למה הוא התרסק על הרצפה? חביבי, יש חוק שימור אנרגיה. אנרגיית גובה הופכת לאנרגיה קינטית, וכל זה מתרסק על הרצפה. זהו. פיזיקה של כיתה א'. אתה רוצה להפר את המשוואה? מצנח. אל תצפה שפתאום יצמחו לך כנפיים. אין לך כנפיים. זה השכל. זה כמו אחד בצבא. הוא יוצא לניווט. וניווט נגיד בשטח אויב. שטח מסוכן, לא באימון. ניווט על רטוב, ניווט באמת. והוא פשוט לא למד את השטח. הוא לא מכיר את השטח. לא למד, לא הכין, אין לו מצפן, אין לו מפה, אין לו מת קורדינטות, כלום. לילה חשוך בלי הריח. נו, מה אתה מתפלא שאתה נכנס לשדה מוקשים? מה אתה מתפלא שפתאום מישהו בא לך מאחור, פאק, שווה אותך, אתה שבוי? לא הכנת את ההכנות המתאימות. רבותיי, זה דברים מאוד פשוטים, זה דברים מאוד בסיסיים, מאוד יסודיים. אני מקווה שמה שאני הולך להגיד עכשיו זה טעות, אבל הרבה מאוד בני אדם, לא רוצה להגיד רוב מוחלט של בני אדם, לא מנהלים את החיים על פי השכל שלהם. לא מנהלים את החיים על פי השכל האלוהי, קל וחומר שלהם. אלה החושים והרגשות, ההרגל, הזרם החברתי, מה כולם עושים, מה כולם חושבים. זהו. איך אדם יכול להיות זוהר בצורה הזאת? איך הוא יכול להיות זהיר בצורה הזאת? וזה חוסר אחריות, זה פחיתות ועוללות, זה אבדון, זה אדם חסר אחריות. אומר הרמח"ל יותר מזה, יותר חמור מזה. תראו, והעושה כן, אדם שלא מבין שהכלי היחידי לנהל את כוחות חייו הטבעיים הוא השכל האנושי והאלוהי שבו, מכוח ההתבוננות והפיקוח וכו', והעושה כן, הנה הוא פחות מהבהמות ומהחיות. למה? כי לבהמות והחיות, לבעלי החיים, יש מנגנון טבעי שמאפשר להם לנהל את החיים שלהם. המנגנון הטבעי הזה זה חושים מיוחדים שיש לבעלי החיים. למשל, בעלי חיים יש להם, חלק מבעלי חיים יש להם חוש ריח. למשל, יש שם איזה מנגנון כזה להריח שריפה ביער. אז הם לא צריכים איזה מכשיר, נקרא לו טכנולוגי, כדי לזהות את השריפה. הם מריחים את זה. או כמו שהזכרנו פעם באיזשהו שיעור, שגילו שהקרפדות, יש להם איזה חוש לזהות צונמי, לזהות את גלי המים בעומקים כאלה ומחקים כאלה מהחוף, הם נעלמים מהחופים כ-70 שעות לפני שמגיע הצונמי. הם לא צריכים ללמוד את זה באוניברסיטה ואחרי זה להמציא איזה מכשיר טכנולוגי שיזהה את רעידות המים בעומק ובמרחק מהחוף. זה חושים טבעיים. אז הבהמה והחיה, בעלי החיים, הם משתמשים בחושים הטבעיים שלהם. אני לא מדבר עכשיו כדי לבנות את העולם, אבל לפחות כדי להגן על עצמה מהסכנות. לפחות זה. בני אדם, אין להם את החושים האלה. הכלי שקבוח הוא נתן לנו כדי לייצר במחאות החושים האלה, זה השכל. הקדוש ברוך הוא סומך על האדם, שמכוח הכישרונות שלו, הכישרון השכלי שלו והתרגום אחר כך לטכנולוגיה, האדם ידע להשתמש בכישרונותיו ובכוחותיו, כדי א', להגן על עצמו מפני הסכנות, וב', כדי להיות שותף בבניין העולם. ובזה הוא ממש שותף עם הבורא בבריאה. כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. אז בעלי החיים שיש להם הגנות טבעיות, הם לא צריכים את כל החשבון הזה של מסיעת ישרים. הם לא צריכים להוסיף לו מסיעת ישרים. אבל בני אדם שאין להם את ההגנות הטבעיות האלה, ובדווקא אין להם את ההגנות הטבעיות האלה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יגיע מעצמו, ובזה יהיה שותף עם הבורא, בתיקון בריאה. לכן והנה, והעושה כן, הנה הוא פחות מהבהמות ומהחיות אשר בטבעם לשמור את עצמם. ועל כן יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם, עם כל החושים המחודדים שלהם, מכל מה שיראה להם, היותו מזיק להם. אבל לבני אדם אין את החושים האלה. ואין את החושים האלה דווקא בגלל מעלתם. ולא, קדוש ברוך הוא, למה לא בראת אותנו כמו חיות? פוך, ככל שמדרגת הנברא היא יותר גבוהה, כך הקדוש ברוך הוא ברא אותו יותר חסר, כדי שהוא מכוחות עצמו, בכוחות עצמו ועל ידי עצמו, ישלים את החוסרים וישותף עם הבורא בבריאה. אז האדם שהוא פוטנציאל המעלה בבריאה היותר עליון משאר הנבראים, דווקא הוא נברא יותר חסר מכל הנבראים. כי הקדוש ברוך הוא סומך עליו שיקח אחריות וישותף בבניין העולם. ומהו הכלי שדרכו אתה יכול לקחת אחריות ולהיות שותף? השכל שלך. השכל האנושי והשכל האלוהי. אבל אם אתה מפקיר את השכל הזה, לא מתבונן, לא מפקח, אז אתה יותר גרוע מבעלי חיים. והעושה כן, הנה הוא פחות מהבהמות ומהחיות אשר בטבען משמור את עצמם. ועל כן יברחו וינוסו מכל מה שיראה להם מיותו מזיק להם. וההולך בעולמו בלי התבוננות, אם טובה דרכו או רעה, לא יגדיר לעצמו את הטוב, לא יגדיר לעצמו את הרע, לא יודע את דרכי קניין הטוב, את דרכי הופעת הרע, לא יודע איך להישמר מזה וכו'. הנה הוא כסומה ההולך על שפת הנהר. רבותיי, המשלים שכאן הרמח"ל משתמש הם משלים חמורים ביותר. תחשבו רגע, נהר עמוק, עומק 10 מטרים, מים. סוען, סוחף, גואש, שוצף, קוצף. יפה. הולך עיוור על שפת הנהר. על השפה. 10 סנטימטר, הוא נופל. הוא עיוור. הוא לא רואה איפה הוא הולך בכלל. תגידו, יש לו סיכוי לא ליפול? הוא ודאי ייפול. עיוור, הוא לא רואה. הוא אפילו לא מודע שיש נהר. והוא מודע, הוא לא יודע כמה הוא רחוק, הוא לא רואה, הוא לא יודע מה הסכנות. זה סומה שהולך על שפת הנהר. אשר סכנתו ודאי עצומה, ורעתו קרובה מהצלתו. כלומר, יותר מצוי, יותר הגיוני, יותר אפשרי, שהוא ייפול למים מאשר לא ייפול למים. כי אין לו תקליש שמנהל לו את הדרך, הוא עיוור. אין לו תקליש שמנהל לו את הדרך, איך לא ליפול? אם היה רואה, כאן זה עיני הבשר, אנחנו בנמשל עיני השכל, אז אם היה רואה, היה יודע לא ללכת על שפת הנער, היה יודע לחפש דרך אחרת, היה אולי הולך על שפת הנער, היא בין ברירה, בשיקול דעת ובזהירות, כדי לא ליפול המים, וכו'. אז הנה הוא כסומה הולך לשפת הנער אשר סכנתו ודאי עצומה ורעתו קרובה מהצלתו. רעתו קרובה מהצלתו זה לא הגזמה. רעתו קרובה מהצלתו. והנמשל, אדם שלא מנהל את חיה על פי השכל האנושי והאלוהי, רעתו קרובה מהצלתו. הקלקול הפנימי שלו וההתנהגות המעשית המקולקלת החיצונית שלו יותר קרובים מאשר ההצלחה שלו והתפקוד הנכון שלו. רבותיי, זה ממש דברים כדרבנות פה. אשר סכנתו ודאי עצומה ורעתו קרובה מצלתו, כי אולם חסרון השמירה, זה שהוא לא שומר על עצמו, על פי הכלים שהמנגנונים שהקדוש ברוך הוא נתן לו לשמור על עצמו, לפחות כאן ביחס לסכנות, אנחנו לא מדברים כבר על הבניין החיובי שצריכים אותו עליו, לפחות להישמר מהסכנות שיכולות להזיק לו, לפחות, אם לא עשה טוב, לפחות צור מרע. כי אולם חסרון השמירה מפני העיוורון הטבעי, או מפני העיוורון הרצוני, יש עיוורון שהוא טבעי, למשל כמו הדוגמה פה, הוא כן עיוור. יש עיוורון רצוני שאתה לא רוצה לראות. והנמשל, יש עיוורון טבעי, הגוף והנפש הם עיוורים טבעיים. הם לא יכולים לנהל, כמו שדיברנו מקודם, את האדם בעצמם. אבל יש עיוורון רצוני, כלומר, יש אדם שאומר, תשמע, אני סומך על הגוף והנפש שלי. טוב, זה עיוורון טבעי. ויש אדם אומר, תשמע, אני יודע שהגוף והנפש לא יכולים לנהל את החיים. אני יודע שהשכל האנושי והאלוהי צריכים לנהל את החיים, אבל אני לא רוצה שמנהלו את החיים. תן לי לעשות מה שבא לי על פי הגוף, על פי הנפש, לא רוצה שכל, לא אנושי, לא אלוהי. זה עיוורון רצוני, זה כבר עיוורון בבחירה. זה לא עיוורון טבעי. זה עוד יותר חמור. כי אתה יודע מה כלי העבודה, אתה יודע איזה סכנות יגיעו לך, או יקרו לך, אם לא תשתמש עם כלי העבודה הזו. אתה יודע שזה כלי העבודה היחידי, ולמרות אתה לא משתמש בו. כי עולם חסרון השמירה מפני עיוורון הטבעי או מפני עיוורון הרצוני, דהיינו סתימת העיניים בבחירה וחפץ. לא סתימת העיניים כי אתה עיוור אין לך ברירה. סתימת העיניים כי אתה סותם את העיניים. במשל הראשון, אדם עיוור אמיתי הולך על שפת הנהר. במשל השני, אדם עם חוש ראייה, אבל הוא החליט לשים איזה רטייה על העיניים, והוא הולך על שפת הנהר. משל למה הדבר דומה? דרך אגב, יש ביטוי בגמרא, שחז ושלום, יש מצב כזה שנקרא שוגג כשהוא קרוב למזיד. משל למה הדבר דומה? ניתן דוגמה. בסדר? אחד הולך ברחוב, לא ראה שיש בור, נפל הבור, נפצע. טוב, מה נעשה? עכשיו הוא תקוע בתוך הבור פצוע. צועק לאנשים בחוץ שהולכים שם על הכביש, על הדרך. רבותיי, תיזהרו, יש פה בור! עכשיו, אלה שנזהרים, שומעים אותו צועק, עושים כביש עוקף לבור, לא יפלו לתוך הבור. אחד אומר, תשמע, לא רוצה לשמוע, מה אתה כזה פסימיסט? כל הזמן אתה רק אומר דברים רעים. בור, נפילות, נפגע, פצע. עזוב, תן לזרום. שם את המאוזניים, הוא צועק יש בו בור, הוא שם את המאוזניים, לא רוצה לשמוע שיש בור. הוא יותר גרוע מהראשון. הראשון לא היה מודע, היה סומה כפשוטו. השני, התקנו אותך, יש בו בור. היה סומה בבחירה וברצון. זה יותר חמור. הרבה יותר חמור. אומרת הגמרא, זה שוגג קרוב למזיד. יש שוגג שהוא קרוב למזיד, יש שוגג שהוא שוגג ממש. הוא לא שם לב, לא יודע. בסדר, אבל יש שוגג שהוא קרוב למזיד. הזהירו אותך, התקנו אותך, אמרו לך, ואתה עוצם את העיניים ואומר, אני לא רואה שיש בו. עוצם את העיניים, הולך. לא רואה. אל תתקנו אותי. זה שוגג שהוא קרוב למזיד, אומר חזן. זה לא שוגג פה. זה העיוורון הרצוני, שזה הרבה יותר חמור מהעיוורון הטבעי. כי אולי חסרון השמירה מפני העיוורון הטבעי או מפני העיוורון הרצוני, דהיינו סתימת העיניים בבחירה וחפץ, אחד הוא. אם כן, הכלי היחידי שיכול לנהל את חייו של האדם הוא ההתבוננות וההיפקחות או הפיקחות שהם מתגלים דרך הכלי השכלי, האנושי והאלוהי, שדרכם האדם יכול לנהל את חייו הטבעי. אז כדי להיות זוהר, אנחנו צריכים להיות זהירים, שהכלי של הזהירות, קודם כל סור מרמה לא לעשות, הוא לא יכול להופיע מתוך הכלים הטבעיים שלנו, גוף ונפש, חושים ורגשות, אלא הוא חייב להופיע מתוך הכלי היותר עליון שבאדם, השכל האנושי והשכל האלוהי, ואז האדם, א', יהיה זהיר מפני הנפילה לסכנות, וב', יהיה זוהר מבחינת הבניין החיובי של העולם. טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו.